מאמר לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך, מאמר זין. לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך, שבכלל זה נכללו הפרטים של תרי"ב מצוות, כמו שאמרו חז"ל, ואידך פירושו הוא זיל גמור. משמע, שעל ידי קיום התרי"ב מצוות, נזכה מאליו להכלל של ואהבת לרעך, ואחר כך לאהבת השם. אם כן, מה נותן לנו אהבת חברים, כמו שכתוב, שעל ידי זה שמתאספים כמה חברים, והיות שאין לכל אחד רק כוח קטן של אהבת הזולת. היינו, שיכול לקיים אהבת הזולת רק בכוח. וכשבא לכלל מעשה בפועל, אז הוא זוכר שבמחשבתו החליט לוותר על אהבה עצמית לטובת הזולת, ובפועל הוא רואה שאינו מסוגל לוותר על שום תענוג של הרצון לקבל לטובת הזולת, ואפילו כמלוא הנימה. אבל על ידי זה שמתאספים כמה אנשים, שהם בדעה אחת שצריכים להגיע לאהבת הזולת, וכשיש התבטלות כל אחד לשני, אז כל אחד נכלל מכולם. ועל ידי זה מצטבר אצל כל יחיד כוח גדול, לפי גודלה של החברה. ואז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת במעשה. נמצא לפי זה, מה מוסיף לנו את הפרטים של תרי"ב מצוות, שאמרנו שהוא בכדי לקיים את הכלל? הלא הכלל מתקיים על ידי אהבת חברים. והנה במציאות אנו רואים שגם אצל חילונים נוהג עניין של אהבת חברים. שגם הם מתאספים חוגים שונים בכדי שיהיה להם אהבת חברים. אם כן, מהו ההבדל בין דתיים לחילונים? הנה הפסוק אומר, ובמושב לצים לא ישב. ויש להבין מהו האיסור של מושב לצים. אם הוא מדבר לשון רע או דברים בטלים, אם כן האיסור לא מטעם מושב לצים. מה מוסיף לנו האיסור של מושב לצים? אלא משמע, אפילו כשמתאספים כמה אנשים בשביל אהבת חברים, על הכוונה שכל אחד ואחד יסייע את חברו לשפר מצבו הגשמי, וכל אחד מצפה שעל ידי ריבוי ישיבות יקבל כל אחד מהחברה תועלת איך להשביח את מצבו הגשמי. ולאחר כל הישיבות, כל אחד עושה חשבונות עד כמה הוא קיבל מהחברה עבור אהבה עצמית. מה הרצון לקבל הרוויח מזה? הלא הוא נותן יגיעה וזמן לטובת החברה, ומה הרוויח מזה? ובטח היה יכול יותר להצליח אם היה עוסק בתועלת עצמי. לכל הפחות את חלק משהו היה מתייגע בעצמי. ואני נכנסתי לחברה מטעם שחשבתי שעל ידי החברה אני אוכל להרוויח יותר מכפי שאני יכול להרוויח לבדי. ועכשיו אני רואה שלא הרווחתי כלום. ועל זה הוא מתחרט ואומר, מוטב היה לי, במקום שנתתי הזמן שלי לחברה, יותר טוב היה אם הייתי משתמש לכל הפחות עם הכוח הקטן שלי. מה שאין כן עכשיו, שנתתי הזמן לחברה, בכדי שאני אשיג יותר רכוש על ידי סיוע מהחברה, ולבסוף התברר לי שלא די שלא הרווחתי כלום מהחברה, אלא עוד הפסדתי מה שהייתי יכול להרוויח עם כוחותיי עצמי. וכשיש מי שרוצה לדבר שצריכים לעסוק באהבת חברים לצורך השפעה, היינו שכולם יעבדו לטובת הזולת, כולם מתלוצצים וצוחקים מזה, ונראה בעיניהם כמין לצנות. וזוהי ישיבת חילונים. ועל זה אמרו, וחסד לאומים חטאת. כי כל טובו דעובדין לגרמיו דעובדין. וחברה כזו מרחקת את האדם מהקדושה. ומשליחים את האדם לעולם הליצנות, וזהו האיסור של מושב לצים. ועל חברות כאלו אמרו חז"ל, פזר לרשעים טוב להם וטוב לעולם. היינו, שיותר טוב שאינם מתקיימים, אבל בצדיקים, להפך, כנס לצדיקים, טוב להם וטוב לעולם. ומהו פירושו צדיקים? היינו שרוצים לקיים את הכלל של ואהבת לרעך כמוך, שכל כוונתו הוא לצאת מאהבה עצמית ולקבל על עצמו טבע אחר, שהוא אהבת הזולת. אבל הגם שזוהי מצווה שצריכים לקיים, ואדם יכול להכריח את עצמו בעל כורחך, אבל אהבה זהו דבר המסור ללב. אבל הלב מצד הטבע לא מסכים לזה. אם כן, מה אדם יכול לעשות בכדי שיגע להלב דבר אהבת הזולת? על זה ניתן לנו לקיים את התרי"ב מצוות, שבסגולתן יכול לבוא לידי הרגשה בלב. אבל כיוון שזהו נגד הטבע, אז הרגשה כזו היא חלק קטן שתהיה לה יכולת לקיים אהבת חברים בפועל, אף על פי שיש לו צורך לזה. לכן צריכים עכשיו לראות עצות שיוכל לקיים בפועל. והנה העצה לזה, שאדם יוכל להגדיל את כוחו בהכלל שלו, ואהבת לרעך, והוא על ידי אהבת חברים. אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי אז נעשה גוש אחד שכל חלקי הקטנים שרוצים באהבת הזולת מחבר לכוח כלל שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת. ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם, אבל זה בתנאי שכל אחד מתבטא לשני. מה שאין כן, כשהוא נפרד מחברו, אין הוא יכול לקבל מחברו את חלקו מה שהוא צריך לקבל, אלא שכל אחד צריך לומר שהוא אפס נגד חברו. וזה דומה, כשכותבים מספרים, כשכותבים מתחילה אחד ואחר כך אפס, זהו פי עשר. וכשכותבים מתחילה שני אפסים, אז הוא פי מאה. היינו שחברו הוא מספר אחד, והאפס אחריו הוא נחשב שמקבל מחברו פי עשר. ואם הוא אומר שהוא שני אפסים נגד חברו, הוא מקבל מחברו פי מאה. מה שאין כן להפך, שהוא אומר שחברו הוא אפס והוא אחד, אז הוא פחות מחברו פי עשרה. ואם הוא יכול לומר שהוא אחד ויש לו שני חברים שהם שני אפסים נגדו, אז נבחן חלק ממאה נגדם. היינו שהוא 0.01. נמצא לפי כמה אפסים שיש לו מהחברים, כך קומתו מתקטנת. ומכל מקום, אפילו לאחר שיש לו הכוח הזה שיכול לקיים אהבת הזולת בפועל, ותועל את עצמו מרגיש לדבר רע בשבילו, מכל מקום אל תאמין בעצמך, וצריך להיות לו יראה, אולי באמצע העבודה ייפול לתוך אהבה עצמית. דהיינו, אם ייתנו לו תענוג יותר גדול מכפי שהוא רגיל לקבל, הגם שעל תענוגים קטנים הוא כבר יכול לעשות בעל מנת להשפיע, הוא מוכן לוותר עליהם, אבל מתענוגים גדולים הוא חי בפחד. וזה נקרא יראה. וזה השער לקבל את אור האמונה, הנקרא השראת השכינה. כמו שכתוב בסולם, לפי ערך היראה, כן הוא משיג את בחינת האמונה. לכן צריכים לזכור שעניין ואהבת לרעך כמוך, צריכים לקיים אותו מטעם מצווה, שהשם ציווה לעסוק באהבת חברים. ורבי עקיבא הוא רק מפרש מה שהשם ציווה את המצווה הזו, שהיה בכוונתו לעשות ממצווה זו כלל, שעל ידי זה יוכלו לקיים כל המצוות, מטעם ציווי השם ולא מטעם תועלת עצמו. היינו לא שהמצוות יביא לנו להרחיב את הרצון לקבל שבנו, זאת אומרת שעל ידי קיום המצוות אז האדם יקבל תמורת זה הרבה שכר, אלא להפך, שעל ידי קיום המצוות נגיע להשכר שאנו נוכל לבטל את האהבה העצמית שלנו, ולהגיע לאהבת הזולת, ולאחר כך לאהבת השם. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל על פסוק, ושמתם הוא לשון שם, זכה הוא שם החיים, לא זכה הוא שם המוות. היינו, לא זכה, הוא עוסק בתורה ומצוות בכדי שהאהבה עצמית יתרבה, והגוף ירכוש קניינים בתמורת עבודתו. זכה, אז מתבטלת את האהבה העצמית שלו. היינו, שמכוון שיקבל שכר, שהוא שיהיה לו הכוח לאהבת הזולת, שעל ידי זה הוא יגיע לאהבת הבורא, שכל חשקו יהיה רק להשפיע נחת רוח לבורא.